לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרם ויחייהם. יום שישי, פרשת וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. מאזינים יקרים, כולנו ברור לנו כשמש מה שחזל אומרים. כתוב, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כשנפגש עשיו עם יעקב אבינו, עשיו בא עם 400 איש כדי להילחם עם יעקב אבינו. 400 זה כל חילותיו של הסיטרא אחרא. כל התומעה כולה מתמקדת ב-400 האלה. יש על זה סיפור גדול עם אברהם אבינו, מה שעשה עם עפרון. הנושא של 400 זה דבר מדהים. ולכן, 400 איש עמו. 400 זה גימטריה עין רע. זה עין רעה של כל הסיטרא אחרא. זה בא עכשיו נגד יעקב. וכל זה מגיע לאזור של יעקב. ופלא עצום. רואים אותו שהוא מגיע, והוא מנשק את יעקב אבינו. איך יכול להיות? הרע הפך להיות טוב? מה קרה כאן? אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנהפכו רחמה באותה שעה. הלכה עשיו שונא ליעקב. מה פירוש המילה הלכה? מה זה הלכה? יש הלכה שעשיו שונא את יעקב. קודם כל, זו תופעה שאי אפשר להבין אותה. בכל העולם כולו. יש אנשים שאומרים את זה במפורש, ויש אנשים שמחביאים את זה בלב שלהם. כל הגויים בעולם, זה תופעה לא יומן. יש שנאה מיוחדת לעם ישראל. זה ממש, רואים את זה היום בצורה מדהימה. כולם שונאים. אלה שלא מדברים, או אלה שאומרים שהם לא שונאים, זה הכל עניינים של אינטרסים, ומקח וממכר, וכל מיני דברים מסביב. אבל יש תופעה. כשישיבת ורוז'ין גלתה לשנחאי בסין, היו שם סינים שפתאום רואים יהודים מגיעים. הם לא ידעו בכלל שהם יהודים אפילו. שאלו אותם, מה אתם אומרים על הקבוצה הזאת שהגיעה? אמרו, אנחנו לא יודעים מי הם, אבל אנחנו שונאים אותם. זה היו המילים, שונאים אותם. זו תופעה שאפשר להבין אותה. לא כתוב בשבע מצוות בני נוח, אחד המצוות זה לשנוא יהודי. אין דבר כזה. הלוואי וזה היה, כי כמו שהם לא שומרים את שבע מצוות בני נוח, אז גם את זה לא היו שומרים. אבל יש פה תופעה, אתה פותח היום עיתון, אתה רואה את הדבר הזה בצורה שכאילו ההלכה, מה זה ההלכה? קודם כל נסביר מה זה ההלכה. ההלכה זאת אומרת, מימוש התורה שבכתב והתורה שבעל פה. איך עושים את התורה שבכתב, התורה שבעל פה, יש הלכות. ההלכות זה איך ללכת בדרכה של התורה. הלכה, אם קוראים אותה מהצד השני, זה אותיות הקלה. הקלה, אנחנו הקלה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו חייבים ללכת לפי עיצובו של החתן. החתן זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו הקלה שלו, ואנחנו חייבים ללכת לפי ההלכה שלו. משהו מוליך אותנו. אז אחד המימושים של התורה, שהתורה מתממשת, איך? על ידי שעשיו שונא את יעקב. מאזינים יקרים, אתם יודעים מה קורה היום. אנשים לא תלושים מהמציאות. זה פשוט אי אפשר להבין את התופעה הזאת. כל ההסברים שתיתן, אתה לא נוגע בקוצו של יוד, של השנאה התהומית שיש בכל העולם כולו לעם ישראל. מהאום ועד כל שאר אומות העולם, ארצות ערב וכו' וכו'. זו תופעה מדהימה. זה לא יאומן. הצבא הכי מוסרי בעולם, הצבא הכי מוסרי בעולם, שמפחד מעצמו, לא מפחד לנגוע פה, לנגוע שם, למה? אולי שלא ימות איזה אזרח או משהו כזה. ועושים את הכל בצורה מאוד מסודרת. ואנחנו עם כל זה, עם כל זה, עדיין מאשימים את עם ישראל בכל העולם כולו. זה לא יאומן. הרי אנחנו מסבירים, ויש לנו אנשים שהולכים כדי לתת הסבר מה אנחנו עושים, ושום דבר לא עוזר. הרי לפי זה גם אמריקה, כולם צריכים לקום על כולם. מה קרה לכם? כשאמריקה חיפשה את בן לדן, כמה אנשים מתו בדרך? כמה אזרחים הם הרגו בדרך? העם הכי מתורבת בעולם. מה הם עשו? כל הדרך. כמה אזרחים מתו כתוצאה מכל מיני אומות העולם שעשו מלחמות? אזרחים, מי רואה אותם? מישהו מסתכל על האזרחים בסוריה? מישהו אכפת לו? הערבים אכפת להם מהאזרחים שלהם? או מאזרחים אחרים? מוכנים לשחוט ילדים ולהגיד אללה ואכבר. ואתה לא מאמין. דברים שאנחנו לא עושים אותם. ואנחנו מאוד מתורבתים בנושא הזה. ואתה רואה שכל אומות העולם בכל זאת מתאגדים בצורה כזאת. לא, אנחנו אשמים. ומסבירים הסברים מטופשים שאין כמוהם בעולם. כדי להסביר שאנחנו אשמים. מה אנשים לא קולטים? מי שפותח טיפת העיניים קולט. יש כאן הלכה. יש כאן דבר שהוא... זה תופעה. זה לא יאומן. רק מי שקצת פותח את העיניים קולט, שעם כל ההסברים שתסביר לאומות העולם, לא יעזור לך כלום. שום דבר לא יעזור לך. אתה מבין? יש בית משפט, הג. אתה מבין? הג. וגם שמה מחפשים את עם ישראל. הג זה ראשי תיבות, הלכות גויים. זה ההלכה של עשיו. זה פשוט לא יאומן. ולכן, רואים את התופעה הזאת, רוצים להבין מה קרה כאן. אז קודם כל צריך לדעת, מאזינים יקרים, שהעולם תמיד מחולק לשני חלקים. העולם מתחיל בצורה כזאת, יש צדיק ויש רשע. איך שהתחיל העולם עם אדם הראשון, יצא ממנו קין והבל. אחד ככה והשני ההפך. בא נוח, שם וחם. יפת הוא כזה בין שניהם. שם, קדושה, וחם, טומאה. ישמעאל ויצחק, יעקב ועשיו. אפילו השבטים שבאו מיעקב, הם חששו בגלל יוסף, הם הבינו שהולכת להיות עוד תופעה, שיוסף כביכול הוא הצדיק, הוא הממשיך, והם כאילו הצד השני. ולכן היה כל הסיפור של יוסף ואחיו. אז צריכים לדעת שהעולם מחולק בצורה כזאת, שיש את התופעה הזאת. יש צדיק ויש רשע. האריזל, התחלה שלו בחקירה בעץ החיים, הוא שואל מה באמת כוונת הבריאה של הקדוש ברוך הוא בעולם. והוא מסביר שהכוונה היא בעולם לגלות את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי צריך להיות שם. הקדוש ברוך הוא יש לו שם. אבל שם אין לו משמעות אם לא קוראים את השם הזה. נו, קוראים לך יוסי, ואתה נמצא בבית, ממתי שנולדת ועד שאתה מת. אף אחד לא קרא לך, אף אחד לא דיבר איתך. מה עשינו בזה? אז מה אם יש לך שם? שם, המשמעות שלו, זה שיש מי שיקרא אותו, מי שיגיד אותו, מי שיקרא לו. אבל אם אין מי שיקרא לו, אז השם הזה אין לו משמעות. הקדוש ברוך הוא יש לו שמות. יש לו שמות לקדוש ברוך הוא. אבל אם אין מי שיקרא את השמות האלה, אז מה המשמעות של השם? לכן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כביכול, בהבנה הפשוטה שלנו, כמובן אנחנו לא נכנסים לעומק, כדי שיקראו לו בשמו, יקראו את השם שלו. אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא נמצא לפני כן. אבל, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. רק אחרי שיש את העולם, ויש את הבריאה, ויש את האנשים, אז יש מי שיקרא לו מלך. כי אם אין עם, אז מי יקרא למלך? לכן, השמות האלה, זה כדי, זה הנושא של השם, זה המהות של השם, לקרוא את השם הזה. כן? השם הוא מאוד מאוד חשוב. הנה, כשבנו לארץ, כמה השם היה מאוד חשוב. אתה בא ללשכת עבודה, איך קוראים לך? סוויסה, אין עבודה. איך קוראים לך? בוזגלו, אין עבודה. אחד אמר לו, אדוני, אתה צריך ללכת? אל תגיד לו את השם הזה. תגיד לו, קוראים לי גולדברג. קוראים לי קרמבולובסקי. אומר לך, אני אזכר בזה. אומר, קח קרמבו ביד, וקח מקל של סקי, ותגיד לו, אני קרמבו, קרמבולובסקי. לך, תגיד, תגיד את השם הזה, תקבל עבודה. אז הוא בא, שלום, איך קוראים לך? קרמבולובסקי. וואה, יכול להיות שיש עבודה, חכה רגע, נבדוק. פתאום אחד אומר לו, תגיד לי, מה היה השם הקודם? אמר לו, סוויסה, אומר לו, לך הביתה. שמות, השם של האדם זה דבר מדהים. אז הקדוש ברוך הוא, נקרוא את השם. כמה מתווכחים על שמות כשנולדים ילדים? היו שניים, באו לרב. אמרו, תקשיב, כבוד הרב, אנחנו נלחמים, אני ובעלי, איך לקרוא את השם של הילד. מה? אני רוצה על שם אבא שלי, והוא רוצה על שם אבא שלו. שאל הרב, איך קוראים לאבא שלך? אמר לו, יוסף. ואיך קוראים לאבא שלך? יוסף. אמר לו, מה הבעיה? לא, 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 אני רוצה יוסף על שם אבא שלי, כי אבא שלי היה צדיק. ולא נקרא לו יוסף על שם אבא שלו, כי אבא שלו היה רשע. אז הרב אמר להם, תראו, אני מציע הצעה, תקראו לו יוסף שתם, סתם. לא על שם אבא שלך, ולא על שם אבא שלו. נו, ומה יהיה? ומתי שהוא יגדל, אתם תבדקו. אם הוא יצא רשע, אז הוא על שם אבא שלו. אם הוא יצא צדיק, אז הוא על שם אבא שלך. אבל לקרוא לו בינתיים סתם יוסף. זה שמות. מה זה השם? מה זה כשבן אדם קורא לקדוש ברוך הוא בשם שלו? אתה מתחבר למציאות האמיתית. אתה מתחבר למקור. מקור המציאות של העולם זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה קורא את השם שלו, אז אתה מתחבר למציאות. לכן כל התפילות שלנו, עם ישראל זה עם שנקרא, קוראים בשמו של הקדוש ברוך הוא, מודים לשמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, התקדש שמך השם אלוקנו, ונרוממה שמו יחדיו. כל התורה כולה, התגדל והתקדש שמי רבם. השתבח שמך, הטוב שמך הולכן האלה הודות, ברוך שם כבוד מלכותו. הכל זה שמו של הקדוש ברוך הוא. והרמב"ן כותב שכל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן בהקדמה בספר בראשית, הרמב"ן כותב שכל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם עם השמות שלו, לכן הוא נתן לנו את התורה שהיא מלאה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכאן אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה חלק א', תכניסו את זה טוב לראש, על זה אנחנו רוצים לבנות בניין גדול. כעת נסביר בעזרת השם לגבי התופעה שדיברנו עליה, הלכה עשיו שונא ליעקב. אז כמו שהעולם מתחלק לצדיק ורשע, גם התורה בעצמה מתחלקת לשני חלקים. יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. גם זה וגם זה. אם כן יוצא שבעזרת השם יש כאלה, המצוות עשה זה מסמל את הנושא של הצדיקים שהם עושים את מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה שהם מסמלים את אותם אנשים שלא עושים את רצונו של השם, וככה יש שני מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא יוצא, מכיוון שהתורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתגלה במצוות עשה, אבל הוא גם מתגלה במצוות שלא תעשה. הוא מתגלה מכל המקומות. ואז הגילוי שלו זה גם מהצד השלילי. גם משם מתגלה הקדוש ברוך הוא. היה לי פעם חוג בית, ואני יושב בחוג בית, ומדבר אנשים שלא שומרים מצוות, ואז אחד מתחיל שם, אתם יודעים, אנשים מדברים, אז הוא אומר, שמע, מה אתה מדבר? יש אלוקים, אלוקים, אני, יש לי הרבה ספקות בזה, יש לי הרבה שאלות בזה, בזה, אלוקים, האלוקים, בזה, מה אתה מדבר? הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים, אין אלוקים. טוב, אמרתי לו, תשמע, אנחנו מדבר בתוך הדברים האלה, אתה אומר שאין, אתה אומר, כן, אני, אתם יודעים, בן אדם לפעמים, לפני אנשים מדבר אחרת, כשאתה מדבר איתו ככה בצד, אז הוא פתאום נשבר ומדבר אחרת. אבל בכל זאת אני שמעתי שהוא אומר, כן יש, לא יש, הוא מתחיל ככה. עכשיו, אני מכיר אותו, ואני יודע שיש בן אדם שעקץ אותו בכסף, עקץ אותו, 500,000 שקל, ממש עשה לו עקיצה מאוד מאוד. אמרתי להם פעם, שאם אתה שואל בן אדם, מה נשמע? אומר לך, הכל דבש. אם הוא אמר הכל דבש, כנראה שהוא עקץ מישהו לפניכם. אז אמרתי להם, תראו, יש פה זה, והוא מתחיל להגיד לי, אש, אין, מתחיל לטיל ספקות. טוב, אני, כיוון שאני מכיר אותו, ואני יודע שהבן אדם הזה עקץ אותו, ולא עליכם ולא עלוני ולא על כל עמו ישראל, הבן אדם הזה שעקץ אותו, הוא קיבל את המחלה לו עלינו, והוא היה חולה ונמצא בבית חולים, בטיפולים. ואז אני בתוך הדיבורים שדיברתי בזה, אז הוא התחיל לצעוק, לא, אני לא מאמין, אין אלוקים, ככה הוא אמר. לא, בסדר. אמרתי לו, עוד נדבר על זה, תן לנו להמשיך את השיעור. בתוך השיעור, אחרי שהכל נרגע, אז אמרתי לכולם, תדעו לכם, יש אנשים שבעולם הזה עושים דברים רעים. דברים רעים. ועוקצים אנשים. עוקצים אנשים. אני אומר לכם, אנשים עוקצים אנשים. ולפעמים הקדוש ברוך הוא משלם להם פה בעולם הזה על העקיצה שהם עשו. אני אומר את זה, והוא נפתחו לו העיניים, ואז הוא אומר לי פתאום, תאמין לי, אלוקים לא שוכח אף אחד. אמרתי, לא, אתה אמרת את זה בעצמך עכשיו. מלא הכרם, לא, לא, אל תתבלבל. אל תתבלבל. אתה אמרת את זה. אתה אמרת. כיוון שזה קשור אליו, ועקצו אותו, והבן אדם ככה, זאת אומרת, אלוקים לא שוכח אף אחד. אז אמרתי לו, אתה רואה? כשהאמת יוצאת מתוך השקר, העוצמה שלה היא גדולה ועצומה. זה מדהים. האריזל כותב, מה הפירוש המילה שכר מצווה מצווה? ושכר עבירה עבירה. שכר מצווה מצווה, הוא מסתכל במילים, השכר של המצווה, כשאתה עושה מצווה, אתה עושה עוד מצווה בתוך המצווה בעצמה. כי המצווה שאתה עושה זה המצווה שעשית, אבל יש עוד מצווה שקיימת את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. זה שני מצוות, זה נקרא אחד פלוס אחד. אני מקיים מצוות כיבוד הורים, אז יש מצוות כיבוד הורים שזה בפני עצמו מצווה, ובתוך זה אתה מקיים מצווה שרצונו של הקדוש ברוך הוא את מה שאתה עשית עכשיו. השכר מצווה, מצווה. השכר מצווה זה הציווי של השם שאתה גם עכשיו מקיים אותו, ואז יוצא לך שתי מצוות בבת אחת. אותו דבר, שכר עבירה, עבירה. כשאדם עובר עבירה, אז הקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותו על העבירה שהוא עשה. אבל הקדוש ברוך הוא אין רצונו להעניש את עם ישראל. זה לא הרצון שלו. אז לכן, אם אתה עושה עבירה והשם מעניש אותך, אתה עובר עוד פעם הרצונו של השם שהוא לא רוצה להעניש. ואתה מכריח אותו כביכול להעניש. ולכן, כשאתה עובר הרצונו של השם, אז באותו רגע אתה גם כן עובר הרצונו שהוא לא רוצה גם להעניש, ואז גם זה עוד עבירה. ולכן זה, אין לזה גבול, כי כל פעם אתה מקבל עונש, גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, ואז זה ממשיך הלאה. זה אין לזה גבול. אז אם כן, יוצא שיש אמת שמתגלה מתוך השקר. מאזינים יקרים, מאיפה האמת יוצאת בצורה הכי גדולה בעולם? כשהאמת יוצאת מתוך האמת, או כשהאמת מתגלה מתוך השקר? כולנו יודעים שכשהאמת מתגלה מתוך השקר, זה עוצמה שזה זועק לשמיים. זה לא יאומן. כשזה בא מהצד הזה, זה פשוט לא יאומן. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא שאל את השלום, שאל את החסד, ושאל גם את האמת. האם לברוא את האדם או לא? אמת אמרה? לא, מה פתאום? לברוא אדם שקרן? שמשקר כל הזמן, מה פתאום לברוא אותו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת והשליך אותה לארץ. שנאמר, ותשלך אמת ארצה. ואחרי שהוא השליך את האמת לארץ, היא נכנסה לתוך האדמה, ונרכבה לגמרי. ואחרי שהיא נרכבה לגמרי, קרה לה מה שקרה לכל זרע בעולם. פתאום התחילה לצמוח. ואז כתוב, אמת מארץ תצמח. החוכמה של האמת זה אחרי שהיא נרכבת והכל נראה שקר, שקר גמור, הכל שקרים, ומתוך זה צומחת האמת. זה אמת הכי גדולה בעולם, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה בעולם, שדרך השלילה תתגלה האמת. כשהשקר יתחיל להודות ולהגיד אני שקר, אז האמת כשהיא תתגלה, העוצמה שלה תהיה בצורה שאין כמוה בעולם. וכדי שהאמת תתגלה בצורה הזאת, חייב להיות מצב שהשקר מודה. ולכן, כשהאמת יוצאת מתוך השקר, זה עוצמה שאין כמוה בעולם. זה אחת העוצמות הכי גדולות בעולם. זה מה שהולך להיות כשיבוא המשיח. ומלאה הארץ דעה את השם, זאת אומרת שהשקר בעצמו יגיע לקצה שלו, ואז הוא יזעק את האמת. מי שקצת מכיר מה שקורה היום בעולם, רואה את התופעה הזאת בצורה מדהימה. פשוט לא יאומן. מי שלא רואה את זה, הוא פשוט עיוור. ההתקדמות של הטכנולוגיה בפלאפונים ובכל מה שיש מסביב, הולכת ומורידה את כל העולם כולו לתוך השאול התחתית. כולם מרגישים, גם אומות העולם מתחילים לדבר על זה עכשיו, וכל העולם, את התופעה רואים גם בארץ. היה פעם חינוך ילדים, היה פעם זוגיות, היום אנשים שקועים, שקועים בתוך הפלאפונים שלהם, בצורה כזאת שהם לא רואים כלום. תאונות דרכים, מגיעים למצבים, זה לא סתם תאונות, זה תאונות קטלניות השם ישמור. וכל זה בגלל שהטכנולוגיה המתקדמת הזאת, שלכאורה היא הייתה צריכה לתת רווחה יותר, הייתה צריכה לתת דברים טובים בעולם, מתברר שהיא זאת שהולכת להביא את כל המוסר ואת כל התכלית של האנשים לשאול תחתית, פשוט להוריד אותם. ואין, אי אפשר לעצור את זה. העולם מרגיש שהשקר הולך להגיע לקצה. ואתם יודעים מה קורה לשקר שמגיע לקצה? הוא מתהפך לאמת. פתאום מלאה ארץ דעה את השם. ולכן מי שלא רואה את המשיח בטכנולוגיה הזאת, אז הוא לא רואה טוב. הוא פשוט לא קולט. הוא לא קולט. וזה ממש הולך עד הקצה. וכשזה מגיע לקצה, פתאום האמת מתגלה. כי השקר הוא דמיון. תשאל בן אדם, מה יותר חזק? העבירה עצמה הוא הדמיון שלפני העבירה. אז כולם יודעים את האמת, שהדמיון שלפני העבירה הוא יותר עוצמתי מהעבירה עצמה. אתה מדמיין, בוודאי, עכשיו אם נעשה את זה, אנחנו נעוף, אנחנו, וואי, אתה לא מבין מה שהולך להיות, איזה יופי, וזה. עושה את העבירה, נה, נה, נה. חשבתי מי יודע איזה עוצמה תהיה פה, שום דבר. מתברר שבמציאות העבירה לא שווה כלום. העוצמה של העבירה זה בפיתוי שלה. העוצמה של העבירה זה בדמיונות שיש לפני כן. וכשמתגברים על הדמיון אז מבטלים את הרע. ולכן כשבן אדם מגיע לעבירה פתאום הוא רואה, זה מה שקרה לחווה. חווה אמר לה הנחש, תראי, אם את אוכלת מעץ הדעת, יודעת מה יהיה לך? זה לא יאומן. ונחמד העץ להשכיל, תעבור לעיניים, איזה יופי, את הופכת להיות כאלוהים, יודעי טוב ורע. אלוהים אכל מהעץ הזה והוא ברא עולמות, עכשיו גם את אוכלת, את היא אלוהים. מה אתה אומר? תפסה ואכלה. מה היא צריכה לעשות עכשיו אחרי שהיא אכלה? פשוט, אני עכשיו כמו אלוהים, אני בורא עולמות, אז מה פתאום שאני אתן לאדם הראשון שיוכל? אם אני קיבלתי את כל העוצמה הזאת, מה פתאום שאני אתן אותה? כתוב, ותיקה עם פירו ותאכל, והלכה ונתנה לאדם הראשון, הרביצה לו מכות, אתה חייב גם לאכול. סליחה גברת, אבל אכלת ונפתחו עינייך, ואת הפכת להיות עכשיו כמו אלוהים, מה את נותנת את זה למישהו אחר? אומר רשי, למה היא נתנה לו לאכול? לא רצתה למות לבד. אני אמות ואתה תחיה, מה פתאום? תמות גם אתה איתי ביחד. מה קרה פה? איך הגעת למוות? מתברר שבדמיון הכל היה נכון. בדמיון תהיה כמו אלוהים, משהו מיוחד. ברגע שהיא אכלה, היא פתאום קלטה שצריכים רק למות ולא נשאר כלום מכל זה. שכשעושים את העבירה, פתאום רואים כמה היא לא שווה. כמה היא לא שווה כלום. כי היא ירדה מעולם הדמיון לעולם המציאות. כשמורידים את העבירה מעולם הדמיון לעולם המציאות, העבירה לא שווה כלום. ולכן, כל העוצמה זה רק בפיתוי. כשחווה פתאום קלטה שהיא הולכת למות, אז גם הוא ימות. פתאום היא קלטה שכל מה שהיה דמיונות, הכל נעלם. זה מה שקורה לנו. אנחנו מדמיינים דמיונות. והרבה אנשים בתוך השלום בית שלהם, נהיה להם דבר כזה. בדמיונות הם מדמיינים. אחר כך כשהם מגיעים למציאות, הם רואים שזה לא בדיוק כמו שהם חשבו קודם. לכן אדם חכם, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא כל הזמן. נמצא תמיד במציאות. מי שנמצא תמיד במציאות, במציאות האמיתית והוא מחובר, אז הוא מגלה את שמותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז פתאום אתה מגלה שהמציאות שלך האמיתית יותר חזקה מכל הפיתויים שבעולם. וכעת, מאזינים יקרים, נסביר את מה שאמרנו בהתחלה. הלכה עשיו שונא ליעקב. אתם יודעים, רע, כדי שיתגלה מהרע הטוב המוחלט, אז הרע חייב להיות מוחלט לגמרי. חייב להיות רע ממש. רע שמתנגד מאוד לטוב. לא חפיף, מתנגד ממש. ולכן יש הבדל בין אויב לשונא. יש פסוק פרשת בעלותך, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך. רש"י מסביר שיש הבדל בין אויב לבין שונא. השונא הוא לא רק שונא את עם ישראל, הוא שונא גם את הקדוש ברוך הוא. אויב, מה ההבדל בין אויב לשונא? האויב אומר לך, שמע, אתה מפריע לי. אתה פה ואני שם, אתה מפריע לי, אני האויב שלך. שונא זה גם אם אתה לא מפריע לו. עצם העובדה שאתה קיים בעולם, זה מפריע לו. שונא זה לא בגלל שלקחת לי את האדמה שלי, אז אני נלחם בך. זה אויב. אבל שונא זה איפה שלא תהיה בעולם, אני לא מסוגל שאתה תהיה קיים פה בכדור הארץ. לכן הגאון מבינה אומר שעמלק הם נקראים שונאים של עם ישראל. ולכן הוא מביא גמטריה. הוא אומר אדום זה 51, כפול 7, שזה פריסה של כל אדום. אדום כפול 7 זה נקרא פריסה של כל אדום, זה יוצא 357. כלומר, אדום 51 כפול 7, 357, בדיוק גמטריה של המילה שונא. זאת אומרת, עמלק, אומרים חזל שהוא הלך 400 פרסה, מה אכפת לך? העם יוצא ממצרים, תעזב אותם. תהיה בסעיר, תהיה שם, לא. הם באו 400 פרסה כדי ללחם עם ישראל. אתם נמצאים בעולם, אנחנו לא רוצים שתהיו בעולם. אתה נמצא בעולם, זה מפריע לי. וזו התופעה שרואים. מי שעיוור, לא רואה את זה. אני אומר לכל המאזינים, הלכה עשיו שונא ליעקב. יש שנאה מיוחדת לנושא של הדת, של עם ישראל. דת, חרדים, כל מה שקשור לדת, יש אנשים שאתה רואה שנאה בתוך העיניים שלהם. ואין לזה שום הסבר. תן לי הסבר. מסבירים הסבר של שטויות. קופים עלינו, לא נותנים לנו, עושים לנו. איזה שטויות. שום דבר. יש כאן משהו שזה הלכה. זה לא, אין לזה שום הסבר. אנשים מנסים להסביר, אין הסבר. הרי אתה רואה שבעצם כל העולם החילוני שעזב את התורה, אתה רואה שהוא מתמוטט. אתה רואה שהחינוך נהרס. אתה רואה שהשלום בית איננו. אתה רואה שהכל הולך ומתמוגג לך מול העיניים. אז אתה לא מבין מזה שהתופעה שנשארה בעולם זה קיום רצונו של השם. מה, אתה לא רואה? אתה לא קולט מה זה? לא. אנחנו, יש שנאה מיוחדת ועושים את כל ההסברים שבעולם כדי שהשנאה הזאת תישאר. אז לכן צריכים לדעת. המהר"ל כותב, אין הדבר מתפעל אלא מהופכו. דבר לא יכול להתפעל רק מההפך שלו. זאת אומרת, כדי שהדבר יצא מהכוח אל הפועל, בצורה העוצמתית ביותר, זה חייב לבוא מתוך החושך. זה חייב לבוא מהצד השלילי. זה חייב לבוא מהשנאה הכי גדולה. כי ברגע שהשקר יקלוט את השקר שלו, העוצמה שלו תהיה הכי חזקה בעולם. חז"ל אומרים שיצחק אבינו, היה לו צער גידול בנים יותר מיעקב. איך יכול להיות? איך יכול להיות? יעקב אבינו, היה לו 12 שבטים. אתה יודע מה זה צער של כל הגידול בנים הזה? זה לא פשוט. מה שהיה לו עם יוסף, מה שהיה לו אחר כך, זה, רצו לקחת את בנימין, וזה, ומרגלים, וכל מה שקרה. מה? הצער של יצחק אבינו יותר גדול? מתברר שזה נכון. למה? כי הצער הכי גדול בעולם זה כשבן אדם מגלה בסוף ימיו שהוא טעה. בסוף ימיו פתאום אתה מגלה הכל טעות, אתה חי, אתה בגיל 90. הגעת לגיל 90, רבותיי, טעיתי כל ימי חיי. הבן אדם שקולט שהוא טעה בגיל 90, הוא רוצה למות פעמיים. הוא רוצה למות 1,000 פעמים. כשגילה יצחק אבינו את עשיו, כשהוא נכנס אליו, וראה גיהנום פתוחה לו מתחתיו, פתאום הוא גילה בבת אחת, מי זה העשיו הזה, שהוא רצה לתת לו את הברכות, שהוא רצה לתת לו הכל, הכל, הברכות זה כל, בכל מכל כל. ופתאום הוא מגלה, שאותו אחד, שהיה צריך לתת לו את הכל, גיהנום פתוחה לו מתחתיו, הוא פתאום ראה מה שעשיו היה עושה, כל הגניבות וכל הרמאויות שהוא עשה בכל העולם, פתאום הכל התגרר בבת אחד. לכן כתוב, ויחרד חרדה גדולה עד מאוד. מה קרה? כשאתה מגלה בסוף מחייך, זה צער שאין כמו בעולם. לכן עוסקים הרבה היום בחזרה בתשובה, כדי שאנשים יתחילו לקלוט לפני כן, שלא יהיה טעויות, שבן אדם מגלה פתאום את השקר, אז זה עוצמה שאין כמוה. לכן, הגילוי שהופך להיות בזמן ביאת המשיח, שיבוא במהרה בימינו אמן, הגילוי הגדול הזה, שפתאום בבת אחת, כל העולם כולו יקלוט שהוא חי בשקר. כל העולם כולו פתאום יקלוט. הנה אותם האנשים שצחקנו עליהם, אותו קומץ יהודים, שעברו את כל הגלויות ואת כל הצרות, הם אלה שבעצם כל הבריאה שייכת להם. הם אלה שהם עיקר הבריאה, וכולנו פה תפילים, וחשבנו שאנחנו העיקר. אתם יודעים מה זה? הולך להיות תופעה מדהימה בעולם. אין דבר כזה. זה פשוט לא יאומן. זה רואים את זה, זה אור שהולך להיות, שרואים אותו מסוף העולם ועד סופו. אומרים חז"ל שהאור הגנוז הולך להתגלות. הולך להתגלות בצורה עוצמתית. הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה בתורה. וזה אחד התופעות הגדולות ביותר. לגנוז את האור הגנוז בתוך התורה. שלא כל אחד ישתמש עם זה. רשעים יכולים להשתמש עם זה לרעה. את זה רואים דרך הטכנולוגיה. אתה רואה שהטכנולוגיה, כמה שהיא מתקדמת יותר, ומתגלים דברים בעולם, כמה שאתה מגלה אותם יותר לאנשים, אז ההרס שנהיה בעולם הוא פי מיליון יותר גדול. הקדוש ברוך הוא אמר, כזה אור, אור צריכים לגנוז אותו בתורה. לגלות אותו רק לצדיקים. למה? כי הם יודעים להשתמש בו נכון. כי כשמשתמשים עם הטכנולוגיה לא נכון, אז אתה הולך להרוס את כל העולם כולו. זה מה שהולך להיות. אני ראיתי את התופעה הזאת באחד הסמינרים. אנו יוצאים הרצאה שנקראת על כשל. זו הרצאה שהיא בעצם מוכיחה תוך 4 שעות לבן אדם שיושב שם, שיהיה עורך דין, שיהיה שופט, מי שלא יהיה, תוך 4 שעות הוא פתאום קולט שיש אלוקים והתורה היא אמת. והכל אמת. ואז אני רואה בחור אחד, יוצא מהרצאה הזאת עם דמעות בעיניים. הולך, יושב בצד, מתחיל לבכות. ובוכה, אי אפשר, אמרתי לו, קרה משהו? אמר לי, לא, תעזב אותי. מה קרה? והוא בוכה ובוכה. ממש בוכה. אמרתי לו, תשמע, כתוב דאגה בלבי שיסיחנה. תגיד לי, מה אכפת לך? בוא נשמע מה אתה. אמר לי, לא, אתה לא תוכל לעזור לי. אמרתי לו, תגיד. אמר לי, תקשיב, אני הייתי דתי. פעם הייתי, כשהייתי צעיר, הייתי חרדי. אבל הפיתויים של העולם הזה וכל הזה משכו אותי, וחשבתי שאני הולך למצוא את העולם, וחשבתי שהעולם הוא ורוד, ואמרתי, יש פה הרבה תענוגים בעולם, ובבית לא נותנים לי את זה. אני הולך לעשות את זה בעולם. אני איש העולם הרחב, איש העולם הגדול. ויצאתי. ואומנם התאכזבתי הרבה אכזבות, אבל בכל זאת, אבל מכיוון שיצאתי, רציתי לצאת עם עוצמה, לצאת עם פירוק, לפרק את כל התורה כולה. ולכן הבאתי לעצמי תענוגים שנקראים, שכמה שאני יכול להכעיס את הקדוש ברוך הוא, זה יהיה יותר טוב. וככה עשיתי. למשל, היה לי כיף גדול לאכול פיתה שבתוכה, לא עלינו, יש שם דבר אחר, ועם רוטב של, של ארנבות, ועם אוכל של זה, וכל מיני שקצים מורמסים, לאכול את זה בתוך הפיתה, ולאכול את זה מתי? ביום הכיפורים מול הכותל המערבי. זה היה לי תענוג, כאילו שאני אוכל, כל ביס אני עושה איזה 5-6 עבירות בבת אחת. ככה, ככה רציתי. מילי, והיום אני מגלה שטעיתי. היום אני מגלה שיש אלוקים. היום עכשיו שמעתי בהרצאה שכל חיי היו בטעות. אז מה עושים? אז אני לא מאמין שאלוקים יסכים, יסכים לקבל אותי אחרי כל מה שהייתי עושה נגדו, עם להכעיס. אמרתי לו, אלוואי ויהיה חלקי מחלקך בעולם הבא. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, בוא. הראיתי לו את הרמב״ם. אמרתי לו, שים לב, הרמב״ם כותב שאתמול היית משוקץ ומתועב, והיום אתה אהוב ונחמד לפני השם. אתה עכשיו חוזר בתשובה, וכל העבירות נהפכים לזכויות. הוא אומר לי, תן לי, אני רוצה לקרוא את זה. והוא קרא את זה עוד הפעם. וכל העבירות נהפכים לזכויות. וכל העבירות נהפכים לזכויות. הוא התחיל לרקוד ריקוד. הוא אומר לי, מה? אז עכשיו שאני אוהב את השם ואני רוצה לחזור אליו, הכל הופך, אמרתי לו, הכל הופך לזכויות. והבן אדם הזה היום מחזיר אנשים בתשובה בעם ישראל. הוא אומר לי, מה? כל העבירות נהפכים לזכויות, זה לא יאומן. כשהוא גילה, כשהשקר מתגלה, האמת מקבלת עוצמה שאין כמוה. והוא הולך בכל הכוח, בכל המקומות, להחזיר את עם ישראל בתשובה. למה? כי כשהאמת מתגלית, בתוך השקר היא מתגלית יותר חזק. ולכן אנחנו צריכים להבין שכל התופעות שיש היום בעולם, אל תדאגו מזה. יש שנאה גדולה. יש, השנאה הזאת הולכת להתהפך כדי לראות עין בעין. בשוב השם את ציון, לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלנו, וכולנו נגיד, הנה אלוקנו זה, כיווינו לו והושיענו, שבת שלום לכולם.